השבוע, יש לי את ההסבר הזה, אבל עכשיו קצת עקבתי מה... שמעתי בבית, אתם לא רואים את ה... שהיום זה היורצייט של סוד האש. בדיוק היה בטלפון מישהו שהוא גדל אצלו בבית, אצל השריד האש. הוא כנראה הקליט איזו שיחה שסיפר עליו, נמצאת בערוץ 7. מה שהיה מעניין זה שמשפחה שלו זה כאילו היה מין אימוץ הדדי. השריד האש כנראה נשאר לבדו אחרי השואה. והם היו הבית שלו כל השנים. אלא גם נתנו לו את האפשרות ללמוד בשקט, כמו שאומרים. והאימא של המשפחה התאלמנה בגיל צעיר, אז בעצם השריד האש היה גם קצת מבחינתם כמו אבא. כלומר, הם מבחינה, נקרא לזה בית, כלכלי גם, היו ככה כמו משפחה, והוא היה להם כמו, היה להם לאב, ככה בשבילו. סיפר איך שבגלל נוכחותו של השריד האש, אז כל גדולי ישראל היו שם, הוא פגש אותם בבית. אז נכון, עכשיו זה לא 14 שעות, בשבוע הבא, אז אולי יהיה לכם איזה 5 דקות לשמוע את השיחה הזאת. לא יודע, תלוי אם יש את האמצעים, אבל... מה שרציתי, אמרתי להוסיף על דברים שדיברנו, ניגשנו בפעם שעברה את הממד הפשוט של היחס ללאומיות, כאשר זה באמת דוגמה גם ליחס לכל מיני דברים נוספים, כל מיני רעיונות שמסתובבים בעולם, שאתה יכול למצוא בהם איזשהו דבר טוב, למצוא בהם איזו נקודת קשר לתורה, ודווקא על ידי זה לעזור לאנשי הדור להיות קשורים לאמונה ולתורה, ושלא הם ירגישו סתירה בין הרעיון שהוא לוקח את ליבם, מושך את ליבם, לבין התורה, דווקא על ידי שעושים איזשהו חיבור, שעושים איזשהו סינתזה, אז הם מוטים את עצמם בפנים. והרם מביא פה את הדוגמה שככה עשה הרמב״ם מפילוסופיה בזמנו, וזה המאמץ שהוא עושה ביחס ללאומיות. ואמרנו שבאמת הוא עדין, אפשר לקחת את ה... רעיון של סוציאליזם בדור שהיה, דמוקרטיה, פמיניזם, כל מיני רעיונות שתופסים, שגם הם לא חייבים להציג אותם באופן של סותר לגמרי דברי תורה, אלא שאפשר לראות את המקום שלהם בתוך התורה, ועם אלה התורה היא גם מופיעה ככוח שמזכך אותם ומרומם אותם. אני רוצה להגיד עוד נקודה, למה זה חשוב להדגיש את הממד הזה? אז אחד, זה קשור לזה שאם אתה מדבר על לאומיות רק ברמה מאוד גבוהה, כמו שנגיד הרב מדבר עליה באורות, אז צריך להיות בעל רוח הקודש. צריך להיות איש סוד. ואז רק אצלו, ומישהו אחר, כאילו בשביל פוליג גלימתו. אבל א', אנחנו יודעים כל מיני רעיונות נוספים, וגם עם כל מיני ממדים, אולי לא רעיונות כל כך מרכזיים, אבל זה שאלה נפקא מינה להרבה דברים בחיים, היחס הזה. וראוי, אני חושב שלא רק נסתמך על איזושהי הכרעה שהיא תלויה בשמי שמיים, אלא שגם תהיה מובנת הסברה שלה בכל מיני הקשרים. ופה באמת, זה אני חושב מה שיש כאן. שיש כאן בעצם תפיסה חינוכית, איך להתמודד עם רעיון שתופס את האנשים. לא ללכת במלחמה, אלא ההפך, לברר מה טוב ומה רע, לא לבוא שיהיו דברים רבים בדברי שכל לדבר. באופן מושכל, לא בצעקות. וככה דווקא אפשר לקרב. שהאמת, יש פה, אני חושב, עוד הנחה, הנחה אימונית, כמו שכבר התגשנו, שזה לא רק באמת משהו דרך חינוכית שאולי היא עוזרת, אולי היא יעילה, אלא יש כאן הנחה שיש מקום להתייחס בעולם גם לדברים לא מושלמים. אפשר לומר שאחד הוויכוחים על התקופה שלנו ותקופה של גאולה, על המדינה, אם יש לה ערך, הלאומיות, אם יש לה מקום, זה קשור לשאלה הזאת. האם אתה מצפה בעצם, כשאתה חושב על הגאולה, לדבר השלם, לא מושלם. ואז זה או שזה הדבר השלם, או שזה כלום, או ההפך אפילו. אז אתה אומר, לא, יכול להיות גם ערך של מציאות חלקית, מציאות לא שלמה. גם לזה יש מקום. גם מציאות חלקית היא שווה, אולי יותר מזה נאמר שדווקא מציאות חלקית יכולה להיות במציאות. כן? מציאות מושלמת יכולה להיות אולי בעולם אחר, לא בעולם שלנו. בעצם לחכות לגאולה שלמה זה בעצם לחכות לגאולה לא בעולם הזה. זה עולם עתידי שבאמת כבר אולי לא יהיה שום ספק וכבר לא יהיה אפילו שאלות בחיריות. אבל אתה רוצה שהגאולה תהיה בעולם שלנו, בעולם הזה, על כורחנו היא חלקית. ויש ערך גם בחלקיות. וזה אני חושב באמת נכון לכל אותם רעיונות. כלומר, זה לא רק מצד התפיסה החינוכית שאני רוצה שאנשים לא יברחו, אז לכן אני עושה איזשהו חיבור בין הדברים דברי תורה. לאמת יש אמון, שכשיש איזשהו רעיון בעולם, גם אני יודע שהוא לא מושלם, אני יודע שיש בו חסרונות, אבל יכול להיות שיש בו גם דברים טובים, ושיש ערך להופעתו. וככה, באמת נכון ביחס לכל אותם רעיונות שהזכרנו. וזה באמת נפקמינה ביחס של האדם להרבה דברים. גם כשאדם רוצה להקים בית, לפעמים, חלק מעניין זה שהוא ידע שהוא מחפש מציאות, ולא משהו לא מציאותי, ומילא מוכן לקבל גם מציאות לא שלמה. אבל דווקא בזכות זה שהיא לא שלמה, היא יכולה להיות מציאותית, כן? מי שחי בחלום, אז חלום נשאר בחלום. מי שרוצה שהחלום יתגשם, עצם המצב שהחלום עובר להתגשמות. יש איזו הקטנה, יש איזו צמצום. יכול להיות שזה בעצמו, שאדם מוכן לעבור מהחלום למציאות, זה בעצמו סוג של גאולה. זה גאולה תודעתית, כן? שאדם מוכן בעצם להיות מספיק בוגר ולהעריך גם דברים לא שלמים. ילד רוצה דברים שלמים. אדם בוגר רוצה, מוכן להעריך גם דברים לא שלמים, וזה מה שמאפשר לפעול. זה באמת, המעבר התודעתי מפה לפה הוא מעבר מאוד משמעותי. באמת הוא ממש החלצות. כן? גם אם אולי נכון לומר שלא לא לגמרי לוותר על החלום, על השאיפות, גם של ילד, אבל בלי שאדם מוכן לקבל שיש איזה פער בין החלום שאולי בימים רחוקים, אולי לאורך ימים ושנים מדובר על אדם היחידי התגשם, לבין מה שכרגע אני צריך לעשות. האדם רוצה ללמוד את כל השס אפילו, יכול להיות אפילו בעולם של ישיבה. הוא צריך לדעת שגם ללמוד עמוד או שני עמודים או דף, זה שווה. אם אתה משווה את זה לחלום, אז זה מעט מאוד, אבל אם אתה אומר לא, זה אולי השס הוא בחלום, אבל פה זה, יש לי דף במציאות. דף המציאות אולי יותר שווה משס בחלום. כמו הדין לשורה, כן? כמה שאדם מסוגל ויכול להספיק. אדם לומד שני הלכות היום, שני הלכות למחר, עד שהוא יודע את כל התורה כולה. דווקא זה הדרך להביא את הדברים אל המציאות. אז אם אלה, מה שהרב כאן נותן, זה השקפת עולם שלמה, הלך לפגוש את המציאות, ובאמת להעריך דברים גם בחלקיות שלהם. ועכשיו, אני אומר, הערכה החלקית נותן שני צדדים. א', אתה, אני אומר, זה חשוב לנו אולי גם כתלמידי הרב. א', לדעת שיש ערך גם לדבר חלקי. ב', לדעת שאנחנו באמת יודעים שהוא חלקי. אנחנו לא משלים את עצמנו. כלומר, אם מדברים אולי רק בשפה של אורות, בשפה ככה מאוד נשגבה על הלאומיות, אז אולי לפעמים אתה יוצר איזה פער חריף בין הנשמה הפנימית, בין הניצוץ הפנימי שיש בתוך הדברים, לבין איך שהוא מופיע בפועל. בפועל זה לא מושלם. יש בעיות, יש תקלות, יש חסרונות כמעט מובנים. מובנים במציאות כזאת. ותדע את זה. אתה לא בא ומקדש את את החיסרון, אתה לא מקדש את העיוות, אתה לא מקדש את התקלות או את הכלכלות, כן? אבל אתה אומר, זה שווה, זה בעל ערך, זה שורש בקדושה וכו'. אז דווקא התפיסה הזאת, זה משהו בוגר שמאפשר באמת לפעול. פה נזכרתי בתוך כדי המחשבה על הדברים האלה, אני אקרא לכם את המשפט ואחר כך נתחיל, נראה איגרת נוספת של הרב. משפט, אפילו אולי חריף קצת, אולי מוכר לכם, החסידות החדשה, כך הוא אומר, שמונה קבצים, קובץ זין קוף למד א', החסידות החדשה, כמו ההשכלה, הלאומיות, הציוניות, וכל הרעיונות המתיילדים מזמן לזמן, אינם מקרים עוברים על היהדות, שיש להם תפקיד של ענפים, צבעים וזהרויות המתטפלים לעצמיותה, ולכל ערכם אינו נחשב כי אם לפי ערכה של הקליטה שמקלטים בעצמות היהדות ורוחה הפנימי. אמנם, ההתגלות של עצמות היהדות היא באותו הציבור הגדול של שלומי אמוני ישראל, עומדים על הבסיס התאמים של אחיזת החיים של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בכל תכונת חייהם, שבאמת ביות הצורה היהדותית שלמה כראוי, כבר היא כוללת בתוכה את הכל. על ידי דידול פנימי בכללות התוכן כנסת ישראל הקבועה, נחצרו קצת מהלשדים הללו, הורים להיות קבועים בה ונתפלים לעומק תאום עצמיותם, ומתוך החיסרון נתעוררה התביעה למילוי. והמילוי כאשר הוא בא מתוך מחלה, שם אחר כך להיות כמו תוכן עומד לבדו, המלא מקום של חטיבה עיקרית, ורוצה לעשות את היסוד העיקרי, היהדות הכללית הקבועה, כמו תפל אליו. ודבר זה, וזהו דבר המכחיש פמלה של מעלה. מאוד מעניין, שהרב אומר, זה כמו ענפים. איך קורא לזה? מקרים, ענפים, צבעים וזהרויות. עצם היהדות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה וכל הקיום שלהם. שבאופן טבעי גם כוללת השכלה, כוללת לאומיות, כוללת חסידות. מתוך חולשה צריך להשלים את הרעיונות האלה, ואז עלול להיות טעות כאילו זה עיקר. יש הפסקה הזאת מתכתבת עם מה שלמדנו באיגרת לאדרת. שלומיות זה בעצם איזשהו רעיון שצריך לקחת אותו ולזכך אותו. מי שקורא את זה, במיוחד אם הוא בא מעולם חסידי, זה יכול מאוד לקומם אותו. כי השכלה זה רעיון אוניברסלי, אפילו הרבה פעמים יש לו לבוש חילוני, לאומיות, גם אולי חסידות, זה הכל הרי בקשת השם. טוב, א' זה אולי הוכחה שהרב הוא פה יותר תלמיד של הבית מדרש של הליטאים, של הגר"פ, יכול להיות. במובן מסוים, הרב צודה ידוע שהוא כן דיבר באופן יותר חד אפילו של ההכרעה בוויכוח הזה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל הכרעה לכיוון של בית מדרשו של הגאון. למרות שיש גם משפט ידוע של הרב, שיפה לנו תורתם שתלמידי הגר"א, שיחתם שתלמידי הגר"א, עם כל תורתם שתלמידי הבעל שם טוב, השיחה והתורה שם אולי הפוכים למה שהיית מצפה, אבל לחבר את הדברים. שזו אולי אמירה יותר עמוקה, אבל איפה שאתה נמצא במקומות של הכרעה, אז באמת יש נטייה להכריע לכיוון הזה. זה אפשרות אחת, אבל יותר מזה, כאילו, ברור שהחסידות ביותה בקשת השם, ביותה בקשת תורה, בקשת מצוות, בקשת לימודה של תורה, ודאי שזה חלק מהיהדות. אבל זה כאילו, בסדר, זה גם בתי מדרש אחרים. מה שהיא באה להוסיף, מה שהיא באה להדגיש, מה שהיא באה להפליט. אני חושב שעל זה הוא בא לומר, שזה כמו ענף שבא להשלים משהו. יכול להיות שזה עוד יותר בולט אולי ביחס לדורות הראשונים של החסידים, קודם שבדורות האחרונים זה באמת כבר נהיה כמעט, שני נוסחים בתפילה, כן. לא יודע, נראה לי שהרב היה כותב על איזה אחד הנוסחים, שהוא כמו ענף, לעומת, אני לא יודע מה, כן. היום זה שני נוסחים בתפילה, אולי קצת שתי סגנונות בחיים, ו... בסך הכל, כשחסידות פרצה, היא כן היה לה איזו הבלטה, ואפילו בסוג של הוראת שעה, גם קצת על חשבון דברים אחרים. אני חושב שעל החזק הזה אולי הוא מאיר. החסידות החדשה? אגב, זה ביטוי שלו, כי סתם חסידות אצלו זה... אוקיי? מצד השרים, בדיוק, של הגמרא. איך נדע שמדובר על תלמידי הבעל שם טוב? אז זה החסידות החדשה.
גם זה בעצמו, אתה מבין, בחב"ד יכול להיות שכשיגידו חסידות סתם, ברור למה הכוונה. הרב צריך לכתוב חסידות חדשה כדי להגיד שהוא מתכוון לזה. זה גם אולי סימן שהוא באופן פשוט נמצא בבית המדרש של תלמידי הגר"א. אבל יכול להיות, זה אני אומר, יהיה מפתיע, כי דווקא כשאנחנו קולטים אותה היום, היא לא נראית ככה, אבל שהרב בעצם אומר שהרעיון של החסידות ושל ההשכלה ושל הלאומיות, הוא מדבר אומנם בלבוש. כי שולחים לשורש דברים באמת... אבל בהופעה שלהם, הם רעיונות אוניברסליים. הם לא רעיונות דווקא ישראלים. לאומיות, כל עם ולשון. הרעיון של מדינה, של מלכות, של ערך של עם שהוא ביחד, שאפילו נלחם על מקומו, על אדמתו, זה רעיון כללי. גם השכלה, כמובן שזה רעיון אוניברסלי. השכלה, ברור, זה ממש האופי שלה. אבל גם חסידות זה רעיון אוניברסלי. יכול להיות שכן. יש פסקאות אחרות, האמת, שאומרת זה אולי קצת יותר בפירוש, כי החסידות נניח הדגישה את הרעיון של התפילה. לא יודע אם זה פה שאמרנו את זה. אני חושב שכן. שאצלנו יכולים אדם להיות עובד לשם יום שלם, לא זכיר את הקדוש ברוך אפילו פעם אחת. חוץ ממנחה שחרית וערבית, כן. אבל בכל היום, והוא עובד השם, הוא לא איזה. עכשיו, סידים יגידו, וואו, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? השאלה מה היהדות, כביכול. עכשיו, שפחות מה שהרב נוטה לומר, שהעמידה של תפילה מול הקדוש ברוך הוא, זה עמידה אוניברסלית. זה שייך לכל העמים. ויש עוצמות של תפילה בכל העמים. החידוש שלנו זה הליכה בדרכי השם. זה תרי"ג מצוות. אם שעמים, אם פילוסופים חשובים, שהושפעו משפינוזה שהיה יהודי, והוא כבר בעצמו היה זר, כן? מי שיצא החוצה, אבל הם הכירו את היהדות דרכו, אז הם אמרו שהיהדות זה פרקטיקום, מעשיות. אנחנו רוחניים, אנחנו ליביים, היהדות, מעשיות. אמרו את זה לביקורת, אפילו על גבול האנטישמיות. ככה הם, לא ממש ידוע, אבל ככה הם גם... כתוב גם. ויכול להיות שהגנות שלהם בשבילנו זה שבח, כן? לא שהם צודקים מה שהם אומרים, שאין רוחניות ואין לב, אבל לא באמת זה החידוש שלנו. צמאון לאלוקים, הריגה לאלוקים, מחשבות על אלוקים, כל העולם. אבל המעשים זה החידוש שלנו. שלא לא עשה חן לכל גוי. משפטים בעלי דעות. למעלה זה משפיע על כל אורחות המחשבה, על כל אורחות הלב, ברור. אבל זה כאילו, כביכול הלב, זה השדרה. זה ה... אני חושב שבהקשר הזה. עכשיו, היום זה קשה לשמוע, החסידות היום כל כך נכנסה. גם מההתחלה בית הייתה במקום הרבה יותר פנימי. אבל ודאי שעבר הזמן, הרבה פעמים החסידים, היה לא מזמן, תפת חייב ש... אפשר לי ככה מאוד... מעורר למחשבה. היה לנו תלמיד, אפשר להגיד ממש תלמיד, של הרב אוזנר, שהוא בא, שאנחנו קצת מכירים אותו, אז ביקשנו, הוא בא ואמר רספט ב-30, של הרב שמואל אוזנר, זכר צדיק לברכה. והוא אמר, עכשיו, הרב אוזנר קשור לחסידים. הוא היה בעצמו, פעם עוד בחייו, הלכנו פעם מטעם הישיבה פה בשליחות אבי מורי, רציך ככה לקשר בין הציבורים, וכשהגענו לרב אוזנר, אז הוא היה אמנם באמצע שיעור, אבל אחד התלמידים אמר, תדעו, הוא סטמר, אבל בלב. כאילו הכוונה, ביחס, מאור פנים. ככה גם הוא הביע, זה שדיבר איתנו. מאוד, היה משהו מאוד, מאוד מאיר. אבל בהשקפת עולם, סטמר. אז אני יודע שגם סטמר היה חסידים, נכון? אז בכל אופן, אז הוא אמר, הוא בעצמו תמיד חכם שהספיד אותו, אמר שהרב אוזנר אמר שלא מספיק רק לקיים את היהדות, צריך לקחת גם את הרוח של היהדות. מה זה הרוח של היהדות? אני לא זוכר, הוא הביא כמה דוגמאות. אני אגיד דוגמה אחת ודאי, שנגיד, אפשר לעשות היום, לא, דוגמה כוללת ודוגמה עם השלכה אחת מאוד בולטת שהוא אמר אותה, נגיד בשבת לעשות הרבה גרמות. והגרמות יכולות להיות ממש מותרות. ונגיד, במיוחד אני חושב שיש רמות של גרמה ש... אפשר שאולי כל הפוסקים יקבלו. לפעמים כמעט לא מרגישים שזה גרמה או לא. אני אגיד שזה ממש מורגש. יש לא מעט דברים שכן. דברים משתמשים אבל אמר, אבל זה לא... אבל לא מספיק לקיים את השולחן ערוך, אתה קיים את הרוח של השבת. רוח של השבת, זה לא. הוא היה גם נגד מעלית שבת. הוא אמר, זה לא קשור לוויכוח ההלכתי. זוכרים, אם הוא באותה הזדמנות או מישהו אחר אמר שחזון איש בזמנו התווכח עם רב שלמה זנמן על החשמל. חזון איש אמר שזה בונה, שזה ממש דאורייתא. אפילו פלורוסנט, כל סגירת מעגל. רב שלמה זנמן אמר שאם יש נורת לה דאורייתא, אבל כל שאר החשמל, די המזגן, ומתנור כזה אולי זה גם דאורייתא, נכון? זה ממש אש, אש גלויה. מה? אם זה אש של מתכת או זה, אבל זה... שזה חם, שזה לוהט, נראה גם, אבל סתם חשמל, הרבה מפעולות החשמל, לרבנן. אז בגרמה הרבה יותר קל, יש לזה הרבה נפקא מינה. אמירה לנוכרי, צורך מצווה, הרבה יותר קל. אז אמרו, שהוא אמר, שהחזון התווכח איתו כמה פעמים, החילופי מכתבים מלי נמצאים בספר של רב שלמה זלמן, אולי מאורי אש. כבר שמה, הרב שלמה זלמן היה צעיר, רואים כמה שהוא היה גדול, וכל אחד אומר את שיטתו, ומספרים שכשהחזון איש כתב את המכתב האחרון, או בפעם האחרונה שקיבל את המכתב, הוא כבר לא ענה, הוא אמר, הוא לא מבין אותי. כאילו, רצה להגיד, אל תחשב, זה לא בגלל שאני למדתי את השח, או את מגן אברהם, או את התז, בצורה יותר זה, לכן אני אומר ככה. אני חושב שככה צריך לחשוב, ככה אני. אני מפרש, כן, רק הציטוט היה, הוא לא מבין אותי. ואגב, רב שלמה זלמן, הוא באמת מייצג שיטה הפוכה. הוא הבין את האפשרות לחשוב ככה, אבל בכל אופן לא הלך בדרך הזאת. והרבה מאלה שעושים את כל הגרמות, הם מסתמכים על הדרכה שלו, כן? עדיין בתי חולים, ממש התייעצו איתו כל השאלות האלה. אז הוא אמר, זה רוח השבת. שאני יודע שנפגשתי כאן עם הסקולה שמתענגת מהחומרות, כן? אני יודע שאני באופן אישי הרבה יותר מתחבר ל... לאישיות וגם לצורת הלימוד של רב שלמה זלמן, שהוא כאילו הלכה צרופה, אבל לא מחפש להחמיר איפה שלא צריך. האחד הנפקא מינות, מעלית שבת כמובן, זה הדוגמה שהוא הביא. לא מסע מנתן איזה מקום, הוא היה נגד, וכן כיוצא בזה. אז אני אומר שאתה... זה, באמת, באמת, הבאתי את זה בתוך דוגמה, שהיום אתה קשה לך להגיד על, על החסידות, שהיא כאילו באה להדגיש את הלב. היום כל החומרות זה מהחסידים, דווקא לטעים. ודאי, רב שלמה זלמן, אבל אני חושב שגם מייצגים הרבה פעמים משהו יותר, כאילו שורת הדין. מי שמחפש את הלפנים משורת הדין, ועוד מנהגים, ועוד זה. ויש גם הנהגות שהן לא חומרות הלכתיות, אבל הנהגות שהן באות מהקבלה, דווקא החסידים הם סופר. אז אולי קשה להבין על מה הרב מדבר. אם כי, תוך כדי שאני מדבר, אני חושב, אולי זה גופו אותו ויכוח. כן? רב שלמה זלמן, בכל אופן אולי מייצג פה את שחוט השדרה. כן? כי למה אתה צריך את ה... את ה... זה כי הלב רוצה הרגשה של שבס, לא, משהו, זה... לא, התורה אמרה מה זה. כאילו, לא צריך יותר. אני חושב שפעם אחד מהתלמידים, אולי הרב הלפרן, שהוא הרבה התעסק בזה, הרב יצחק, לוי יצחק הלפרן, משהו כזה. כתב הרבה מאמרים על הנושאים האלה של רפואה, של גרמות. אז אמרו להם, זה לא באמת הפרה של השבת. אז הוא אמר, כשאתה הולך ברחוב, אתה יודע כמה חרקים אתה הורג בדרך? איך אתה מעיז? אז אמרו לו מיד, דבר שאינו מתכוון. אז הוא אמר, בסדר, אבל הוא מת. אז אמרו לו, בסדר, אבל זה לא משנה, הוא מת. השאלה, מה ההלכה אומרת? בדיוק. זה אם זה נראה, זה נראה שזה נראה, אם לפי הלכה זה בסדר, זה בסדר. אולי באמת עומק, אולי גם הנטייה להחמיר, אולי גם קצת קשורה לאותו ויכוח. גם, זה לא סוד שיש גם סברה שהנטייה להחמיר היא באה מצד רצון לאזן משהו, שישינה חינם, וזה גם סוג של הוראת שעה, כן? שאם היינו פתוחים, נגיד כל עם ישראל היה מקיים מצוות, כולם משוגעים על המצוות, אז רבנים היו אומרים, ברור שלציבור צריך להקל. אבל אם יש כל מיני רפורמים, קונסרבטיביים, אולי אפילו דתיים, שכל הזמן מנסים לתירוצים ואידיאולוגיות וזה, אז צריך שלא יהיה חס וחלילה וזה. כי לא מזמן שמעתי, טוב, צריך לחזור לנושא שלנו. אבל לא בזמן שמעתי, אתה רוצה לשאול שאלה בהלכתי, ואתה רוצה לקבל כולה, תלך לחרדים. תלך לרבנים שלנו, יותר סיכוי שיחמרו. עכשיו זה קשור למה שאמרת, כן, הם נינוחים, הם מרגישים. בסך הכל העסק בטוח. לא, אז ברור, אפשר להקל. בסדר, תקל, רגע, אז אתה כבר אולי מסתמן לא יודע. שנזכה באמת לדעת את שורת הדין, ועל גבי זה, מחמיר תבוא על הברכה, כמו שרבדי יוסף אמר, ראשי תיבות טייב, מתעייף. כך היום, תבוא על הברכה. אז כל זה התגלגלנו בגלל הלאומיות, שזה ענף. אבל שוב, כל זה באמת לבוש מסוים. יש לכם, אני חושב, את העמוד הראשון של המכתב השני? כן, מה? יש את כל המכתב. יפה מאוד, יישר כוח. כן. פה. טוב, אני אקרא מפה. פה ער הקודש, יפו תיבנה ותיכונן, ומקפתת חודש תמוז, תפריס המחדלת. נכון, יפו אתה עוד יכול להגיד, תיבנה ותיכונן. אחד מהערים העתיקות, תל אביב, תל אביב יפו. קיסריה, קיסריה עיר הקודש. כן, זה ארץ ישראל. מבין המצרים היו הורים לכבוד מורי חתני גאון תפארת ישראל, און הרב יהוד דוד שליטה, כבוד ממנתו העיקרים. שיחיו ביתי, קריה תחיה לאורך ימים טובים. זה מערב לחותנו. ביתו זה הבת שלו מהאישה הראשונה שנשארה לגדול אצל הסבא והסבתא. ככה כנראה. יש לה משפחה, יש לה צאצאים. מרוב עמלי והגיע במסע השם אלה, הוא כבר ביפו, נברכם השם, אנחנו רק בשעון, אני רואה. נברכם השם, לא אוכל בכל עת לרבות סימונים, לכתוב מכתבים ירוקים ותדירים לכבוד גאונו אדון שיחיה, משוש לאביו וחמדת נפשי. נוסף על זה ילעוני בימים האלה דברי המאורעות, שמהם נוכחתי את אשר כבר ידעתי מראש, כמה כבד הוא ללכת בדרך השם יתברך הטובה והישרה, רק למען שמו יתברך ואהבתו, ביותר במקום שכבר קדמו, דברי ריבות וחילוקי דעות שונים המרגזים לבבות. כמו שהוא בבנותינו הרבים בארץ הקודש בכלל, מיר קודש ירושלים תיבנה ותיכונן בפרט. בכל מקום מדיעתי בכבדות העניין, חליל עלים מחתו להשם, ולסור מדרך הסלולה שסיילו לחזל בדרכה של תורה. זאת מתעבדיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן התורה. שבזה בחרתי מנוריי, ותהילה להשם, ראיתי בעדנה סימן ברכה לפי יוני. כל יזכן השם ברך להוסיף עומת לימים הבאים עלינו טובה. וכבר גיליתי, לדעתי, במאמריי באפלס, איך ראוי ללכת בתביעות ודרישות של צורכי השעה, למען כבוד שם השם ברך וכבודה של תורה, לא בצעקות ומריבות, ולא בהרחקות מופלגות לכל מי שנמצא עליו שם את דופי, כי אם בדברי חן ושכל טוב, מעבותות אהבה וחבלי אדם למושכם. אז זה רקע למה שהוא הולך פה לספר, שכאשר כל זה רקע לאותו מספד, מאמר המספד בירושלים, מספד שהרב נשא על הרצל. בהקשר הזה תשימו לב לתאריך, שזה יוצא מזה שהדואר לפני 100 שנה היה יותר טוב מהדואר של היום. הדואר של היום דייקה, כן, לא הדואר של לפני שנתיים, כן, לא זוכר מתי עשו את ה... זה כ"ט תמוז, תפרש סמך דלת, בקף תמוז הרצל נפטר. אני משער שההספד היה לא באותו יום, וככה אני אומר על פי השערה, יכול להיות שעשו הספד במקום לוויה, אבל יכול להיות שעבר איזה יום יומיים עד שעשו את הכינוס הזה. הוא מספיק כבר לקבל ריקושטים מירושלים, יפו ירושלים, לא מיילים, לא... יוני תואר אולי, לא היה, קראו לזה המרכבות האלה, אז שלחו ועשו חנייה בלטרון, דיליג'נס, כן, אז הלכו איזה חצי יום, הביאו את הזה, הספיקו כנראה להביא איזה מכתב מהדרת, או לפחות איזשהו זה, והוא כבר עונה לו, כ"ט תמוז. תוך 9 ימים, טוב. היום הורים אתה שולח הזמנות לחתונה או לבר מצווה, לא לקחת סיכון, שלח חודש מראש. טוב, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא גם את הבעיה הזאת יפתור. טוב. והנה באו אליי שני הנכבדים וביקשו ממני באשר הם מתאספים עם בית הבנק פה לעשות כבוד לדוקטור הרצל. והם מוצאים שגם המתנגדים על הציונות לא יכחשו כי מחשבות לטובה על ישראל היו בליבו. ואף על פי שלדאבון לבבינו מצא הדרך הישרה, מכל מקום אי אפשר לקפח אפילו שכר שיחנה, ואין מהנימוס שלא לעשות זכר של אבל לכבודו, בבית של פומבי, כי הבנק אנגליה פלסטינה דפו, חושב בגלגול השני, כן, עם הדואר של היום זה הגלגול של הדואר שהיה אז, אז הבנק לאומי של היום זה הגלגול של בנק אנגלו-פלסטינה שהיה אז. על כן הבטחתים לבוא. אז הם ביקשו, אז באתי. ממילא מובן שאחרי ההסכם לבוא, נחפשתי כלל לשרי מלדבר שם איזה דברים, כי חשבתי למשפט כי בדברה יהיה תועלת בעזרת השם, שלא יעיזו יתר המדברים לדבר שרם על השם יתברך ותורתו ועל חכמי ישראל. ותילה לשם שכן היה. ודיברתי דבריי כמובן בנחת ובנימוס, אבל גיליתי את היסוד של חיסרון ההצלחה שבכל המבוקש שלהם, מפני שאינם שמים את יסוד היסודות בראש, קדושת השם יתברך ושמו הגדול, שהוא הכוח המקיים את ישראל, כמשל מפתח בשלשלת גדולה שבחזל, ולהידך גיסא מוטל גם כנראה השם להתייחס על כל מי שרוצה לעשות את דבר טוב לישראל, אפילו באופן חומרי ורחוק, באהבה ושלום, להמשיכו את דרך השם הטובה, לא בטענה כללית להפריע במעשיו, כי אם בטענה מפורשת, לטבוע את הקירוב לשם השם ותורתנו הקדושה. שעד אפשר שכל הכוחות המשתמשים עתה לרעה, יהפכו לטובה. כן, אז יש פה בקשה כפולה, גם מתלמידי חכמים, וגם מאותם אנשים שהיו מקורבים או קשורים או מזדהים עם הרצל, וגם כנראה מדובר על רחוקים מתורה. אז ביחס לרחוקים, שידעו שכל מה שחסר בהצלחה של הציונות, זה שהיא לא קשורה לשם שמיים. ובמאמר ההוא ידוע שהוא רמז, שבמיתוי המנהיג הראשי נפל מעוצר רעב ויגון, הרצל הרי נפטר מוקדם, בגיל צעיר, בגיל 44. באמת זה דבר מדהים, שהוא בסך הכל עד ש... מאז שהוא התחיל את הפעילות, זה היה אולי 10 שנים. והצליח באמת כמעט להגיע לכל עם ישראל ולעשות, להשאיר רושם עצום. בעיקר זה מה שהוא עשה, כי כל הפוליטיקה שלו לא כל כך הצליחה. אבל את הלבבות הוא ממש עורר, יצר איזושהי תודעה, הוא עורר תודעה. ו... זה נכון שהמסע ומתן הכי רציני שלו בסופו של דבר היה עם אנגליה. יכול להיות שזה באמת הבשיל אחרי שנים לא רבות, 20 שנה בעצם. אחרי שהוא נפטר, פחות מ-20, 15, הצהרת בלפור, תפריש המדלת, תפריש עין זין, 15 שנה, 13 שנה. זה כן הבשיל, אבל כשהוא מת חשבו שלא נשאר כלום. לא... ההפך, אמרו, כל המדינות, מה היא שווה, העיקר פה לבנות יישובים, שדות, כרמים, יותר חשוב. זה, אבל אומר הרב, למה הוא לא הצליח? במאמר שם. בגלל שחסר היה את החיבור. שזה התבטא כאן בפועל, זה הרב רק רומז, שאחד הרעיונות האחרונים שלו זה היה להקים מדינה באוגנדה. ואז ציוני... רוסיה התנגדו מאוד, קראו לעצמם גם ציוני ציון, כן? שהם נגד ללכת לאוגנדה. שבראשם עמד דוד גרין, שאחר כך עברת לבן גוריון. הוא היה נגד אוגנדה, בעד דווקא ארץ ישראל. זה נכון שהם באו ממקום קצת יותר... רוסיה היה ציבור יהודי הרבה יותר שורשי, הרבה יותר מחובר לעומת מערב אירופה. זה העניין של ארץ ישראל, גם אצל אנשים שהתרחקו עדיין בער בעצמות, בלבבות, תנ״ך וכו'. לא, נכון פה לומר לסייג שקורא עכשיו יש ספר שנקרא הרצל קריאה חדשה, ספר מומלץ. כתב אותו אחד בדור שלנו שבא להזים את הטענות על הרצל שהיה יותר מדי לא יהודי, בתודעה שלו. אז הוא אומר שגם הרצל, כשהוא עשה את המסע ומתן, הוא כאילו עשה מסע ומתן עם בריטניה, כדי לקרוץ לסולטן, כדי לך לעקוף אותם, כאילו אני מייצג את יהדות הממון הבינלאומית, שכולם מאמינים שיש לנו כסף, שאני בעצמי לא יודע אם הוא קיים, כן? אבל, אז לפני שאני סוגר משהו עם בריטים, כדי לך לסגור קודם. כך הוא מנסה לתאר, ויש באמת, הוא מביא מכתבים ושיחות שהרצל אמר למקורביו, שהוא כל הזמן מקווה שהסולטן סוף סוף יבין שאולי יש לו עוד סיכוי, כי הם היו כבר בחולשה, המלכות העותומנית. אז כדאי לו לסגור איתנו משהו לפני שהוא נסגור עם איזו מעצמה אחרת. והוא ירוויח ציבור גדול, משמעותי, יצרני, שיכנס לממלכה שלו, ושום מה הסולטן לא הקשיב. האמת, יכול להיות שגם הפסיד. יכול להיות שהפסיד את עולמו בגלל זה. מי יודע. וגם כשהוא מסע ומסע ומתן עם רוסיה, אז זה היה לכיוון הזה. וגם עם הבריטים, הוא רצה שקודם כל הבריטים יגידו שיהיה בדעת הקהל הבריטית שהיהודים צריכים מדינה. אז הלכנו לאוגנדה וראינו שאי אפשר. נו, אז נו, נו. ויש מסיטוטים שהוא כאילו אומר, אני רוצה ליצור כאילו קודם כל שזה יהיה ברור, אחר כך בסוף יבינו שיש לנו רק מקום אחד. זה באמת טענה, אתה יודע, זה קצת היסטוריה קשה לדעת. יכול להיות שבאמת הרצל חשב שאם אין ברירה, אז עדיף לקחת את האומנים היהודים האנטישמיות של אירופה לאיזה מקום שיהיה רק כדי להציל אותם. אבל לפחות הוא מביא שהוא לא רצה להישאר רק שם. אבל משבר היה וויכוחים היו, ואולי גם יש כאלה שעשו מזה הון פוליטי כמו שאומרים היום. ובכל אופן, בוא נאמר, ננסח את זה ככה. היה איזה רב שאמר, אנחנו שמעתי את זה מהסבא שלי. סבא שלי מספר, אולי כבר האמא מספרת, שתחיה, שכשהרצל נפטר, הסבא שלה בכה בדמעות שליש. הוא היה פה בארץ, הרצל היה בחוץ לארץ, לא משהו זה. זה היה הרגשה. אז רציתי רק להגיד, שאמר אותו רב, שהרצל מזל שהוא חל טריפות. כי אחרת הייתי משוכנע שזה המשיח. אז אני אגיד בצורה אחרת, שנכון, לא היה לו תורה. והיה לזה גם חסרונות, גם בחלק מהדברים שהוא אמר וכתב. וזה קשור קצת לכל המהלך הציוני והמדיניות וכו'. זה לא מנותק. אבל בתוך כל אלה שהתווכחו איתו, בתוך מבני מינו, כל הרחובות שאנחנו עושים בתוכם ברחבי המדינה, הוא באמת הגדול שבכולם. באמת אפשר לומר את זה. זה מזכרנו בהזדמנות שקורצווייל כתב פעם מאמר את היתרון של הרצל על אחד העם. הרצוד אמר שזה מאמר ששווה לקרוא אותו. אמר שהוא קנה את עולמו על המאמר הזה, ברוך קורצווייל, תושב רמת גן אגב, וגם על שבתאי צבי, נגד גרשון שולם. סיפרתי פה פעם על המאמר הזה. מה? הזכרתי או סיפרתי? אז רק נזכיר באמת, מה אומר, למה הרצל עדיף מאחד העם? אחד העם גם, היו אומרים שהוא הגה דעות, הרצל הוא רק מדיני. אז הוא אמר שאחד העם היה כתבן טוב, בעל כישרון כתיבה, הרצל היה אוהב לחזור כנראה לניסוח הזה. בעל כישרון כתיבה. אבל הוא לא היה גאון. הרצל היה גאון, אומר מה ההבדל? כאילו מבחינת, אם היית עושה להם מבחנים של אייקיו או משהו כזה, באמת אחד העם היה אדם מוכשר. גם באה משפחה של חסידי רוזין וכו', יכול להיות שהיה לו גם יוחוס. אז אומר, מה זה גאון? גאון זה מי שחש את התהליכים הפנימיים של המציאות. שהוא קולט לא רק מה שעל פני השטח, אלא מה שמתחת לפני השטח. מה שנמצא בתת מודע, הקולקטיבי, האנושי, הבינלאומי. הוא אומר, אחד העם, אין לו רעיונות. גם לך, זה מאוד מאפיין עד היום את תלמידי אחד העם. הם, הניתוחים שלהם, נפלאים. יש מאמרים בעיתונים מסוימים, נפלאים מבחינת הכישרון וזה וזה. הקשר למציאות? לא, לא, אין קשר. לפעמים, בכלל אין קשר, לפעמים יש קצת קשר. והרצל קלט את הטלטלה העמוקה שעם ישראל נמצא בתוכה, ושבמה שהאדמה רועדת מתחת לרגליים שלו. שאין לו שום מקום אחר, אם הוא לא הולך להקים מדינה. אחד העם היה לו זמן. קודם מבנה תודעה, הרצל ידע, חש את הדופק הפנימי, מתרגם למילים שלי. אבל מה היה חסר? וזה אחרי המחמאות באופן אישי, אבל מה היה חסר? היה חסר החיבור הזה בין הגשמי לרוחני בעם ישראל, בין הלאומיות לבין הקודש, בין שני העולמות האלה של החומר והרוח. ולכן, באמת בקיצור ימים, כי אולי זה גופה באמת ההופעה של הציונות, כמשהו שיותר מדי רק בעל אופי מדיני, רק פוליטי, רק שיקול של אינטרסים של, אפילו אינטרסים של הישרדות, כן? לא הישרדות, לא דווקא אישיים, אבל של עם המבקש לו מקלט מרודפיו, כן? שזה ביטוי שהרב צצל בעקרות אומר, לא עם נרדף המבקש לו מקלט, לא הד קול של עם נרדף המבקש לו מקלט מרודפיו, כי אם גור אריה יהודה, גאון יעקב, שהיה בנחלתו אשר רעב סלע. משפט כזה. אז לא, עד קול של עם נרדף המבקש מקלט מרודפיו, זה ממש מלעומת השיטה של הרצל שהיהודים פה צריכים מקלט בטוח. אז המקלט בטוח, לעומת חזון הדורות, לעומת חזון הנביאים, לעומת ודאי למעלה מהנביאים, התורה, זה אולי יצר גם את השבר בתוך התנועה הציונית, מה שגרם לו להרצל למות בשברון לב. אז זה הערה לכיוון של, על זה הציונים. אבל לכיוון של יראי השם יש הערה אחרת, להתייחס אל כל מי שרוצה לעשות דבר טוב בישראל, אפילו באופן חומרי ורחוק, באהבה ושלום. נמשיכו את דרך השם הטובה. לא בטענה כללית להפריע במעשיו, כי היא בטענה מפורשת. מה זה מפורשת? מבוררת. לא לצעוק, לא להגיד דברים זה. להגיד דברים הגיוניים. להגיד דברים שבן אדם שאתה מדבר איתו, יכול לשמוע את השיקול דעת שאתה מפעיל. שיקול דעת שמונח בתוך דבריך. אם הוא לא יצטרך להבין את ההיגיון בדברים שלך, זה נגיד כישלון. זה לא הכוונה שצריך להגיע להסכמה. יכול להיות שלא יסכים. יש לו בחירה, יש גם כל מיני דברים נוספים שמשפיעים על אנשים. אבל אם הוא לא הבין מה אתה חושב, אני רק אתרשם שאתה צועק, אז הפסדת. אז אין דו שיח. טענה מפורשת. לתבוע את הקירוב לשם השם ותורתו הקדושה, שאז אפשר שכל הכוחות המשתמשים בתה לרעם יהפכו לטובה. אני יודעתי נראה שזה אחת מהכוונות הגדולות המרומזות בזוהר בראשית, דרק מטיבתא דאכלה מאכלה דמשיח, אמר דמאן דלא מהפך השוחה לנאורה, מרירו למתיקו לאיכו לקיחה. דיינו שקירוב הגאולה יעבוד דווקא ידי השתדלות להפוך את הכוחות הרעים לטובים, ולדחות את הרעים, שיכול להיות שהם רעים בני עונש ומדיחים, ואמנם חייבים כל כך בזה ונדחה אבן אחר הנופל. אולי נגיד לסיום, בשלב הבא אנחנו רוצים לדבר על הקומה נוספת של אפשרות להבין את הלאומיות, שאולי מה שנמצא במצפת בירושלים עצמו. אבל במשפט האחרון היה אולי עוד הערה עמוקה על הקומה הראשונה. כי ודאי חלק ממה שכתוב כאן, זה קשור לזה, יש פה משהו שתופס את האנשים, דבר איתם בענייניות, כן? כמו האיגרת שלפניכם. לא סתם להרחיק. אבל פה הרב חוזר להיות מקובל, כן? אמרנו, אולי כל מה שהוא מדבר על הלאומיות זה בתור מקובל? לא, יש גם סברות. אין גם סברה ישרה. הוא גם מחנך, הוא גם פדגוג, הוא גם מוגה דעות של נגלה. אבל מאיפה יש לו את הביטחון הפנימי שאפשר לקחת רעיונות של חלקיים שדיברנו מקודם, שמסתובבים בעולם, ואפשר לברר אותם, להוציא מהם דברים טובים? זה מעזור. כי במפתיעות המשיחה יושבים מי שיודע להפוך מרירו למתיקו, וחשוך על הנאורה. זה העבודה. למרות שגם בסברה פשוטה אפשר להגיד את זה, אבל ייתכן שהכוח, הביטחון, הוודאות, ההשראה, זה לרב לפחות, וזה עדיין ניכר בכל, הרבה ובכל, כמעט בכל דבריו, זה מהמבט הפנימי הזה, שיש כאן אולי, אפשר להגיד שהרב עשה עלת ניצוצות, לא באכילה ושתייה, לא שלא עשה, בטח עשה, לא בשינה, ודאי עשה, אבל משהו חידש, שיש לעשות עלת ניצוצות בדעות, בדעות שיש בעולם. בזה הוא העלת ניצוצות. אז כאילו מה שהוא אומר בסברה ישרה, שככה גם צריך לחנך, ושאמת רעיונות גם שאינו מושלמים, אבל יש להם גם ערך לתיקון עולם, ואם אלה זה חשוב שאנשים להרגישו סתירה בין זה לבין התורה, מעד רבה חשוב לברר אותם מדי התורה, אבל כל זה, זה גם בעצם מימוש של רעיון מאוד פנימי, של הפיכת חושך לאור, של העלת ניצוצות, שמשתובבים בכל מיני רעיונות שיש בעולם.